ורדיו סול. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
שלום לכם. שלום לכם מאזינות ומאזינים, אתם אלה שמאזינים לנו כאן עכשיו בשידור חי, בפייסבוק, באינטרנט, ברדיו סול, באפליקציה. ואתם אלה שיגיעו אלינו אחר כך, אתם תודה שבאתם, תודה שבאתם יחד איתי לכל המקומות, לכל המקומות האלה שבהם שבהם הבאתי את הסיפורים לכאן לשולחן. תודה לבמה הנהדרת הזאת, תודה לכם ותודה לאורחים או לאורחת שנמצאת איתי באולפן, ואנחנו מיד גם נגיע אליה. היום יום שני כבב בשבט תשפ"א, 24 בפברואר, בפברואר, 507 ימים למלחמה שעדיין לא נגמרת, ועוד הסוף שלה נראה רחוק, והחזיתות כל פעם אחת עולה, אחת יורדת, ועכשיו זאת שבשומרון עולה וגואה, ועם יותר מדי חטופים שעדיין נמצאים שם בעזה, ועדיין גם את הסוף של זה אנחנו עדיין לא רואים. הלכתי לחפש קצת מה קרה ב-24 בפברואר אי שם בהיסטוריה, ומצאתי את 1942, האונייה סטרומה עם 767 אנשים, טבע, כולם מעפילים שהאצל הביאו לארץ, ואחד מהסונות השייט הגדולים בעולם. וגיליתי דבר יפה אחר, שאיתו נסיים את החלק הזה של ההיסטוריה, שהיום זה חג אהבה, חג אהבה רומני. ואני בא מבית שהחצי השני שלי הוא רומני, והמשפחה שלו הם רומנים, אז משפחת לנדאו היקרה ואשתי היקרה, שיהיה לכם חג אהבה שמח. דרגובטה היה איזשהו גבר נאה מן המיתולוגיה היוונית. אבל לא באנו לדבר פה על הרומנים, ולא באנו לדבר פה על דברים אחרים, באנו לדבר פה על גשטלט. וכשנתפסתי לתוך הנושא הזה, המושג הזה של גשטלט, הבנתי שהדבר הראשון שאני צריך לעשות זה ללכת לחיוג המהיר שלי, ויש לי את חופית בחיוג המהיר שלי, ואני אמרתי לה, תגידי לי, מה הסיפור הזה? היא אומרת לי, קח זמן, תכין קפה, שב רגע, ואנחנו נדבר על זה. אמרתי לה, את יודעת מה? בוא נעשה את זה בתוכנית. ואת הסכמת.
כן.
איזה יופי, איזה כיף שבאת, מה שלומך?
בסדר, תודה שהזמנת אותי, מרגש,
אז
תמיד.
כבר, אז זה כבר פעם שנייה שאת פה.
אכן.
נכון, את גזרת את הסרט של התוכנית בגרסה החדשה שלה, ואת מצטרפת אליי. ואנחנו נסדר לך פה כיסא עם השם, בסדר?
וואלה, איזה כיף לי, תודה רבה.
איזה יופי. אז למי שיודע או לא יודע או לא זוכר מפעם שעברה, חופית לא נמצאת פה סתם. היא נמצאת פה בעיקר מכיוון שהיא יודעת דבר אחד או שניים בלשון המתה על העולם הזה של אימון וקריירה, והיא יודעת לעשות את זה מצוין בשיטת לוגותרפיה. ואני הייתי בסדה שאת העברת פעם, ועד היום את אומרת לי, הרי דיברנו על זה ואני לא זוכר הכל, אבל אני זוכר מה היה. והיא מומחית לחפש משמעויות בעולם הזה שלנו, ולבנות איזשהו, מתוך מציאות, לבנות עתיד נכון יותר, והיא גם יודעת לעשות את זה ב-42 קילומטר או משהו כזה בתור מרתוניסטית. למה את רצה?
חולה על זה. תכף נדבר על זה. כמה זה קשור גם.
ואת גם מציירת, והיא עושה הכל. זה מסוג האנשים שעושים הכל, אין להם זמן לכלום, אבל כל פעם שאתה מדבר איתם, הם עוזבים הכל בשביל זה. ועזבת ובאת, אז איזה כיף שאת פה.
תודה רבה, אלי, ממש תודה.
אז גשטלט זה נשמע לי כמו איזה מאכל יידיש כזה, יידיש קייט כזה, טעים, שהולך כזה עם משהו מתוק בשבת בבוקר, אבל זה לא מאכל, נכון?
זה לא מאכל, ואתה יודע שככה, אתה דיברת איתי, הפעם הראשונה, אני שמעתי את ה... לא שדיברת איתי, שמעתי פעם ראשונה את המילה גשטלט, שאלתי את עצמי מה זה המילה המוזרה הזאת. כן. וזה גם קשור, אגב, למה שהתורה הזאת מדברת עליו. אז קודם כל, אם אנחנו מדברים מה זה גשטלט, אנחנו מדברים על... במשפט אחד, זה השלם גדול מסך על הקו.
אוקיי, זה משהו שקל לזכור.
לגמרי.
וגילינו שזה נולד אי שם בשנות ה-40-50 בגרמניה.
משהו כזה, כן.
שמלקקת את פצעיה אחרי מלחמת העולם השנייה, וזה גם קשור.
אכן, כן. אנחנו קודם כל מדברים על כך שבאמת מדובר כאן על משהו שקשור בחוויה. משהו שקשור, אמרנו, השלם גדול מסך על הקו. אנחנו כבני אדם, אנחנו הרבה מעבר לדבר אחד. יש בנו הרבה מאוד חלקים. אנחנו אפילו ככה נדון על זה ונראה מה זה אומר.
כן.
זה אומר שחלק מהחוויה זה לחוות ולראות איך אנחנו חווים את החיים, באיזה שדה אנחנו נמצאים, איך אנחנו רואים את החוויות. התורה הזאת נוצרה ככה אחרי שהחוקר, ורטהיימר, הוא לקח שתי נורות בקרב סטודנטים והבהב עם נורה אחת ואז עם נורה שנייה. והם חוו את זה דווקא כאילו יש מעבר בין הנורות. ואז הוא אמר לעצמו, כנראה שיש כאן איזה משהו, הרי זה לא מה שקרה באמת, זה החוויה שהם חוו.
כן.
עכשיו, מתוך המקום הזה, החוויה הזאת היא חוויה שכל אחד חווה באופן עצמאי. אז אם אנחנו מדברים פה, כשאני נמצאת כאן, אני חווה את זה בדרך מסוימת, אתה חווה את זה בדרך מסוימת, אנחנו נמצאים באיזשהו שדה שמשפיע אחד על השני, אבל כל אחד גם חווה את זה בדרך אחרת.
נהדר. אז אם אני ככה מסכם, מה שנקרא בעברית למתחילים, לא בקצב שלי, אז גשטלט זה השלם גדול מסכום חלקיו, זה הכאן ועכשיו, זה בעצם החוויה האישית שאתה חווה את הדבר, ועם זה אתה צריך להתמודד. וזה בדיוק לוגותרפיה.
אתה מאוד מאוד צודק, יש הרבה קווי דמיון בין הלוגותרפיה, בגלל זה גם כל כך התחברתי לגשטלט.
גם הלוגותרפיה זה בעצם לנסות לזהות את הסיטואציה, להבין מה קורה, ולקחת את זה לתובנות שלך, שיקדמו אותך, לא יורידו אותך, אלא דווקא ירימו אותך.
אכן כן, אנחנו נראה גם קצת את הקווים ביניהם, מה דומה, מה שונה, ואיך הם משלימות אחת את השנייה, אבל באמת אם יש משהו שמייצג את שתי התורות, זה הנושא של הפנומנולוגיה, ולא, לא זרקתי פה שום כללה. אני מדברת פה.
רגע, אני רושם, אחר כך אני בודק, גוגל.
פנומנולוגיה.
אוקיי.
מה זה אומר? בעברית, או לא בעברית, בלועזית, אבל זה אומר סובייקטיביות, ייחודיות. היכולת שלי לחוות את החיים במשקפיים הפרטיות שלי.
רגע, תני לי דוגמה.
אוקיי, אני אתן לך דוגמה. אנחנו יכולים לשבת פה, יש פה את אותו מזגן, יש פה את אותה אווירה, ואתה, אחר כך שאנחנו נצא מהחדר, כל אחד מאיתנו יחווה את החוויה הזאת בדרך אחרת. תחשוב על זה שאנשים נוסעים למקומות שונים, מגיעים לאותם מקומות, אחד ראה את העץ שמוצא חן אליו כזה, ואחד אחר ראה משהו אחר לחלוטין. ופה בדיוק...
תקרבי את המיקרופון לקצה השולחן, אז...
תודה, זה הרבה יותר קל. הנה, בחוויה שלי עכשיו, זה משהו מה שנקרא... עכשיו גם שומעים אותך. התקרבתי. מצוין. אז באמת, כשמישהו יוצא מהחדר, מה נשאר אצלו? מה החוויה שלו? זה בדיוק הסובייקטיביות. איך כל אחד חווה סיטואציה? מישהו אחד אומר למישהו משפט, אחד שומע משהו אחר, אתה מכיר את זה? שיח חרשים? כי זה בדיוק העניין, הסובייקטיביות. כל אחד שומע בסוף מה שמשמעותי לו, מה שנצרב אצלו.
אמרו לי פעם שההבדל בין מונולוג לדיאלוג, זה מונולוג, זה בן אדם אחד מדבר עם עצמו, ובדיאלוג זה שני אנשים מדברים עם עצמם.
בדיוק, בדיוק. זה ממש ככה. רק שפה, אתה יודע משהו, מה שיפה בגשטלט, שהיא גם מדברת באמת, איך בתוך הפנומנולוגיה הזאת אפשר ליצור גם את הדו-שיח.
אבל את יודעת, הנושא הזה של שיח והנושא הזה של התקרבות, זה הרי לא דבר חדש. גם במקורות שלנו זה ככה מגיע, נכון?
אכן.
עומד לך פה איזה משהו שאת...
לגמרי, אתה יודע, אם אנחנו מדברים בכלל כשיטת טיפול, תחשוב על הנושא הזה שיש פה את ה... שבן אדם חווה חוויה בצורה מסוימת, והוא בטוח שרק הוא נמצא בעולם בחוויה הזאת.
כן.
והרבה פעמים אנחנו הרבה מתביישים גם בחוויות מסוימות, או במחשבות מסוימות, או במשהו שקורה לנו. אז יש את הסיפור של הרבי מברסלב, כן? הרבי מאומן.
רגע, נחמן.
נחמן, בדיוק.
נחמן.
בדיוק. שיש לו, אגב, הסיפורים אצלו, הוא כל כך מעצים, יש הרבה סיפורים שאני ממש ככה נשענת עליהם. ובאמת, היה איזשהו סיפור נודע של בן של צדיק, שפתאום, מה שנקרא, חלקם אמרו, נפל לשיגעון. נפל לשיגעון, אני גם לא קוראה את זה כמשהו מאוד שיפוטי.
כן, בדיוק.
התחיל לדבר...
תלוי מי, אני משוגע, זה מלכוד 22, כאילו.
בדיוק ככה. עכשיו, הוא התחיל לדבר ולהיכנס תחת השולחן ולדבר כמו תרנגול לודו, אוקיי? ואז האבא לא ידע מה לעשות, האבא הצדיק לא ידע מה לעשות, וקרא לרבי הגדול.
רגע, הבן הפרחח החליט שהוא תרנגול, נכנס תחת לשולחן, האבא, בן המלך, לא?
בן המלך, בן הצדיק, אתה יודע, תלוי באיזה סיפור ככה קוראים את זה. מה עשה הרבי? במקום לשפוט אותו, הלך וגם נכנס מתחת השולחן, והחל יחד איתו לקרקר.
הוא בעצם התחבר אל הגובה שלו.
בדיוק. ירד לגובה העיניים שלו, הסתכל יחד איתו באותם משקפיים, הוריד את המשקפיים הפרטיים שלו, שם את המשקפיים שלו, והחל, מה שנקרא, לדבר איתו באותה שפה. עכשיו, תחשוב על הדבר הזה, המשמעותי הזה, שאתה חש משהו ומישהו בא ומדבר איתך באותה שפה. ברגע שיש מישהו שמדבר איתנו באותה שפה, אנחנו חווים את החיים אחרת לחלוטין. היכולת הזאת לקבל הדהוד של מישהו ממולנו, שהוא הדהוד שאנחנו מרגישים שהוא מבין אותנו, גורם לנו למשמעות.
אני מאוד התחברתי לעניין הזה, זה שלא לבוא ממקום שיפוטי, כמובן, אני לא המטפל, אני פה הפרפקציוניסט, אני המושלם, אתה פה בבעיה, באת אליי, אלא לא, אנחנו שנינו נמצאים באותו מקום, שנינו אוכלים את אותם פירורי לחם מן הרצפה, ואנחנו לאט לאט נטפס, אבל נעשה את זה יחד.
יחד, ולכן גם פה, גם המטפל משפיע על המטופל, וגם המטופל משפיע על המטפל, אז, וזה מה שיפה פה.
אז בוא נעשה את זה יחד עם חנן בן ארי, הוא כתב על זה שיר, נכון?
זה ידים אותי שהוא כתב על זה שיר.
כתב על זה שיר.
הינדיק.
הינדיק זה בעצם, זה בעצם השם של ה... זה בעצם השם של התרנגול, נכון? השם של...
אכן.
ואיך הוא אמר לו שם, אתה הינדיג? גם אני הינדיג. שנינו הינדיג, תרגיע, הכל בסדר. ובן המלך לא עלינו התחרפן והשתגע. חשב שהוא בעצם תרנגול.
אכן. מי אמר שהוא אכן השתגע?
הוא בסך הכל תרנגול, יאללה, בוא נשמע אותו.
ירד מתחת לשולחן, קרקר קפץ וגיאגע. פשט בגדי מלכות, פשט הכל. לא עזרו תחנוני האב וגם לא של האמא. הילד לא מוכן היה להתנרמל. ניסו עליו תרופות ולחשים וגם ימימה. אבל הוא בשלו רק צורק ומיילל. הינדי מפחד לטבוע בים, להישתף בגל של גינוני מלכות ונימוסי שולחן. הינדי לא רוצה לחיות כמו כולם, הם לא חיים את החיים הגדול, זזים בקצב מסוים. הבטיח יש לי פתרון, רק בבקשה לשבת בצד בשקט ולא להפריע. זה משהו לא נורמלי, משהו שיגעון. ירד מתחת לשולחן, קרקר קפץ וגיאגע. פשט גדיו, פשט גילו, פשט דעה. שאל אותו הבן, אותו הבן שהשתגע. מי אתה וכמה קיבלת לשעה? אמר לו אני הינדי, מפחד לטבוע בים, להישתף בגל של גינוני מלכות ונימוסי שולחן. חיים את החיים הטוב, זזים בקצב מסוים. בחלוף חשד וזעם, קרא הבן אוזנו לשמוע. מה בפיך הינדיק? הוא שאל. אז לבש חכם גדיו עם תיק לסוד גבוה מן גבוה. נכון שאתה אינדיק וזה לא קל בכלל, אבל
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
כן, אז נכון שאתה אינדיק, אומר לנו חנן בן ארי, וזה בכלל לא קל, והוא אומר שם, כאילו לקחתי מהשיר, אפשר לחיות את החיים עד תום, וגם לשקוע בתוכם. זאת אומרת, זה בסדר, אפשר גם וגם. זה נראה לי, שם צריך להעביר את המרקר, נכון?
זה ממש שם להעביר את המרקר. כמה אנחנו גם צריכים, מצד אחד אנחנו רצים את החיים, ומצד שני גם לשקוע בתוכם. זה חלק ממה שמייצג פה את התורה הזאת.
אז מה הם העקרונות המרכזיים האלה שהשיטה הזאת בעצם יושבת עליהם?
אז קודם כל אנחנו מדברים על מודעות. מודעות. אם אנחנו מסתכלים רגע, אנחנו הרי חיים בעידן, לא עידן, אתה יודע,
רגע, כמו שאמרת... שנייה, תני לי להתמתח. אמרת מודעות, אני כבר פה עם בקיבוצים רקטליים. כאילו אני זז בכיסא, ואני... מודעות זה מילה שהיא מחפשים אותה לפעמים יותר מדי, והיא לפעמים לוקחת אותנו אחורה, נכון?
כאילו, אני מסכימה שלפעמים עדיף להיות חסר מודעות. לגמרי אני מסכימה.
אם הייתי יכול להיות יותר טיפש ממה שאני יכול, הייתי חותם עכשיו.
אז אני אגיד לך, אז יש, על זה נאמר מה שנקרא, כמו שאמרת, וגם באמת, לפעמים אני אומרת, חסרי טקט, וואלה, חווים את החיים, חיים את החיים טוב. מצד שני, אני מדברת פה על מודעות אחרת.
אוקיי.
אנחנו מדברים על כך שאנחנו כל הזמן הרי במרדף, אנחנו באיזשהו מרדף של החיים, לחיות, לרוץ, איך אנחנו מדברים? פום, הגיע יום חמישי, בלי ששמנו לב, ואז בום, נגמר גם בסוף השבוע, וככה זה רץ. כן. המודעות הזאת זה דווקא רגע לעצור ולחוות את הסביבה, להיות נוכחים רגע ברגע. אגב, זה משהו שגם מייצג מאוד את הלוגותרפיה. היכולת הזאת היא לחוות את מה שאנחנו רואים, להיות במודעות לאיפה שאנחנו נמצאים, מה אנחנו מקבלים, מה אנחנו מעבירים הלאה.
אז את כל הזמן מרקדת בין שני העולמות האלה, של לוגותרפיה ושל הגשטלט, ובכל זאת מה שונה בה משיטות טיפול אחרות?
אז מה ששונה בגשטלט, קודם כל, כמו שאמרת מקודם, בזכות הפנומנולוגיה, אז יש כאן מעבר גם בין המטפל למטופל וגם בין המטופל למטפל. זאת אומרת, כל טיפול הוא משהו אחר. אין כאן איזשהו פרוטוקול מאוד מאוד מסוים. זה חלק מהחוויה, זה החוויה הזאת, המשותפת הזאת, שעוזרת באמת לקדם את הדברים קדימה, בתוך זה שמתוך כך שהמטפל או המייעץ, נועץ, לעומת הנועץ, הם נמצאים באיזשהו מקום שכמו שראינו בשיר, הם מדברים באותה שפה, הם מנסים לדבר באותה שפה.
אני יכול לבקש משהו?
כן.
לבקש תמיד אתה יכול.
אשמח.
כאילו, באת כבר לפה, חניה חנית, קפה לא קיבלת כי לא רצית, אבל את כבר פה, בוא נעשה משהו עם זה.
אז ככה באמת, הייתי רוצה שאנחנו נדבר על זה ביחד.
בוא ננסה, אפשר לתרגל את זה?
כן, אני רוצה, אז דקה לפני שאנחנו מתרגלים את זה, אני ככה רוצה ולתת איזשהו פתיח לפני כן. הרי אנחנו, כבני אדם, אנחנו, כמו שאמרנו, השלם גדול מסך חלקיו, אנחנו הרבה מאוד דברים. אנחנו דברים שחווינו כל החיים שלנו, פידבקים שקיבלנו, זיכרונות, ידיעות מסוימות, תמונות, הכל נאסף, נכנס לתוך איזשהם תבניות, והופך אותנו למי שאנחנו. אבל בסוף גם לפעמים יש לנו קונפליקטים, נכון? יש איזה קונפליקט שאתה רוצה לספר לי, או סתם סיפור על עצמך?
אני יכול לספר, אבל למי אני אספר לך?
בוודאי. אתה לא רוצה להיות מה שנקרא הנועץ שלי?
לא יודע, אולי נחפש פה איזה מישהו שאנחנו לא מכירים.
תספר לי קודם כל על זה, ואז אנחנו נוכל להשתמש פה בכיסא, ובאמת לעשות כאן איזושהי חוויה.
אני יודע להגיד שהיום אני נמצא, או בתקופה הזאת אני נמצא בעולמות מקצועיים כאלה שאני מרקד בתוכם, הדרכה והוראה, או להיות גם מורה וגם להיות מדריך, או גם להיות מורה וגם מחנך, והמפגש הזה קצת מייצר אצלי בעייתיות. אני מהר מאוד הבנתי שזה שאתה עומד מול כיתה, זה לא הופך אותך להיות מורה, וזה שאתה מורה, זה לא אומר שאתה מחנך.
אני רוצה שתשתף אותי קצת על ההרגשה שלך. זאת אומרת, מה זה אומר מבחינתך? טיפה יותר.
זה אומר שאני מרגיש תחושת פספוס. אני מזהה את הקושי, אני רואה את הכשלים, או אני רואה את הסדקים שלא מצליח לאחות, ואני מבין שהמשימה שלי היא לא להיות מורה ולא להיות מדריך, אלא להיות מחנך.
מה, אתה כלומר, אתה מתחבר לצד המחנך. מה זה מחנך עבורך?
דמות שהיא חיובית, או מושא להערצה, או לחיקוי, או משהו שיכול באמת לסייע לאנשים להתחבר, לא שאני צריך להיות גור, ממש לא. אבל כן, שאני אהיה דמות חינוכית עבורם ודמות ערכית.
אז זאת אומרת, אני שומעת כאן, אתה יודע מה, בואו נעשה את המשחק. יש כאן איזשהו כיסא שאנחנו יכולים לקחת ושאנחנו נדבר עליו?
רגע, שנייה, תני לי רגע לראות איך עושים את זה. את לא בקצב שלי. אני לא בקצב שאת במרתונים, אני, את יודעת, ברחתי משיעורי ספורט.
יש פה כיסא. יש פה אפילו, יש מעיל על הכיסא.
זה לא מעיל, זה בן אדם.
זה בן אדם לגמרי.
רק אין לו ראש.
אני רק יכולה להגיד לך שהבן אדם הזה הוא איזשהו חלק בך. שאנחנו הולכים לדבר אליו. אליו.
אוקיי, אני... זה, אוקיי, אני אתגרת אותי.
אז אני יכולה להתחיל?
בטח.
הייתי בסדנת פלייבק, שגם קשורה לעולמות האלה, כחלק מהלימודים שלי, ובאמת, בהתחלה לי קשה להתחבר לזה, ואז קלטתי כמה יש בזה עוצמה. לקחת איזשהו כיסא, שהוא חלק בך, שסיפרת לנו עליו עכשיו, על חלק המחנך. ואני רוצה לדבר על הכיסא הזה ולהגיד, לכיסא, פגשתי פעם איש שחינוך אצלו זה ערך. חינוך אצלו זה משהו שהוא מרגיש שהוא מעבר לתרומה, שהוא יכול להנחיל משהו בדור הבא. אתה רוצה גם להגיד משהו על האיש הזה?
אני הייתי שמח קודם כל להכיר אותך. אני רואה שאתה קר עם המייל, כי קר בחוץ.
קורל וזה.
קורל, בדיוק. קורל הגיע, לא הגיע, אני לא יודע. אבל כן, אני רוצה לספר לך שאני נמצא בקונפליקט פנימי, שאני לא מצליח לגשר עליו, זאת אומרת, אני רואה מה אני עושה, אני מבין איפה הטעות, ואני לא מצליח כאילו לחלץ את עצמי מתוך הסיטואציה הזאת, הסוג של דיסוננס אולי, בין חינוך לבין הדרכה, בין מורה לבין מחנך, ובעצם אני מבין שהתפקיד שלי בבית הספר הוא הרבה יותר באשר להכניס בהם ידע, כי בלחיצת כפתור אפשר היום להשיג את כל הידע בעולם, אני רוצה להיות דמות חינוכית.
אז אני רוצה להגיד גם לכיסא, שאני פוגשת פה איש שיש לו קונפליקט, הוא מרגיש את הקונפליקט הזה, והוא רוצה ככה לגשר, למצוא את הדרך לגשר בין שני המקומות האלה. יש משהו שאתה רוצה להגיד לו שאתה מרגיש, כלומר בגוף, איפשהו בגוף, בתחושות, בחוויה שלך? אתה רוצה לשתף אותו?
אני חושב שיש לי איזו תחושה כזאת של תסכול פנימי, או סוג של אפילו מועקה. כזאת פיזית, ממש מועקה פיזית של זה כמו שאתה מטפס על מדרגה ואתה גולש למטה ואתה לא מצליח לאחז בה. זאת אומרת, אתה רואה את המדרגה, אתה יודע מה צריך לעשות, אבל הציפורניים לא נאחזות או הידיים לא תופסות, וכן, זה ממש משהו בפנים פה ככה, מהזה של השרפת, מהזה של ההמליך הזה.
אני ממש מרגישה שאתה חש את זה בגוף שלך, וזה מדהים שאתה מצליח לגשר מול הכיסא, וככה, זה לא הכיסא, זה למעשה חלק בך, זה חלק בך, אלי, שאתה משתף אותו מצד אחד באלי ההוליסטי, אבל מצד שני במקום הפנימי הזה, של הקונפליקט הפנימי הזה. יש משהו שאתה רוצה להגיד לו, שיכול אולי קצת לנסות לעזור לו לגשר על זה, או רק להישאר בחוויה של הרגע. כלומר, גם להישאר לפעמים בתסכול, זה חלק מהעניין.
אני הייתי אומר לו, אם הוא היה יכול לעזור לי, לקחת את הסיטואציה ובעצם לעשות איזשהו סיבוב קטן, ובעצם להתבונן על מה שקורה בדרך אחרת, ואולי זה ישחרר קצת מהלחץ ויאפשר להתקדם.
וואו. אז זאת אומרת, אתה אמרת לו למעשה שיש פה גם איזה סוג של פתרון שאתה מוצא כאן.
כן.
או לא יודעת אם פתרון, אבל התקדמות מסוימת.
אוקיי.
אז אנחנו יכולים להגיד תודה רבה לכיסא.
כן, אנחנו נגיד תודה רבה לכיסא, ואת יודעת, הרגיש לי הקפה הזה, הכיסא הזה כמו ללכת ולשתות קפה אצל מישהו, ושם לשפוך את הלב.
וואו, זה משהו שאתה יודע, אתה נוכח שהענשנו אותו באלף.
נכון.
נתת לו משמעות מחודשת. תודה רבה שהתמסרת.
אז הנשמות הטהורות הולכות לברטה לשתות קפה. וגם אנחנו נשתק פה קפה עכשיו.
יאללה, נחכה.
יחד איתם, איזה כיף.
אני רוצה איזה ברטה פה.
יאללה, ביי. אומרת לי, אתה נחמד, תשים הסיריה בצד, ואז לפתע היא שותקת ורואה כל מה שיקרה ומה שכבר קרה. רואה מי אני חושב רוצה. אומרת שגלגל חדש יתחיל כשהשנה תצא. תמיד כשאני עומד כבר לעזור, היא מנסה לומר שיהיה אותו. אחרי כמה צרות קטנות פתאום תרגיש נפלא, של ברטה זאת מילה. אני הולך אל ברטה פעם בשנה, ובינתיים שום דבר לא השתנה.
חוזר הרי לה את היד מקווה שיום אחד אומר שלום ולא אחד ואז אני שואל אותה מה עבר אומרת כן אבל לפני כן הצבא אז לא כדאי לך לדאוג אולי תראה רופא שמע אתה בחור יפה אולי תשתה עוד כוס קפה תמיד כשאני עומד בלעזור היא מנסה לומר שיהיה אותו אחרי כמה צרות קטנות פתאום תרגיש נפלא תהיה לך שמחה גדולה מילה שבר תעסוק מילה תמיד כשאני עומד בלעזור היא מנסה לומר שיהיה אותו אחרי כמה צרות קטנות פתאום תרגיש נפלא תהיה לך שמחה גדולה מילה שבר
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
תקשיבי, זה יופי של סידור העניין הזה של הכיסא הריק, זה במקום לדבר לקיר, אתה יכול לדבר לכיסא, כיסא יש בכל מקום.
זה ממש ככה, ואני רוצה באמת לשאול אותך, אבל איך הרגשת?
הייתה מבוכה, אז בואי, זה נראה לי קצת פתטי, דבילי, טיפשי, אבל בעצם אתה מבין שאתה לא ממש מדבר עם כיסא, אתה מדבר עם עצמך, הכיסא הוא סוג של... משהו שמשקף את עצמך, סוג של ראי, אתה שולח לשם, הדברים חוזרים אליך.
ממש ככה, זאת השלכה. אבל אני מסכימה איתך שבהתחלה זה עלול להיות מביך. אבל אחרי איזה רגע שנכנסים לזה, פתאום שוכחים שזה כיסא.
נכון, לא סוף העולם, ואפשר לדבר זה. אבל זה כאן ועכשיו ממש. זאת אומרת, זה ממש שתתמודד עם... איך אמרת לי, אלי, תגיד לי מה כואב לך. עזוב אותי מסיפורים. תגיד לי מה הסיפור, נכון?
אז
מה,
זה מה ממש גם מקשר אותנו לנושא הקודם של המודעות. קודם כל, המודעות הזאת, איפה זה יושב לי בגוף אפילו לפעמים?
Okay.
נכון? אנחנו לא יודעים לפעמים איפה התחושות האלה יושבות. לפעמים השאלה הזאת גם קצת, אנשים אומרים, מה זאת אומרת איפה זה יושב לי בגוף? הם מבינים את זה, ואז הם מבינים שזה גם את התחושות שלהם, המודעות הזאת עולה. המקום הזה של הנוכחות, תחשוב באיזה מרדף אנחנו חיים. אנחנו חיים במרדף של כל הזמן, של עבודה, של מסכים, שלא נדבר על החדשות. החדשות שאנחנו ככה מוצפים ומקבלים את כל הנושא הזה, וגם במקום של רצון, גם בתוך כל הדבר הזה, גם להצליח. כל זה אנחנו חושבים על ההצלחות הפרטיות שלנו, ועל אתגרי החיים, איך אנחנו עושים את הדברים נכון, ופתאום לעצור לכאן ועכשיו, שזה משהו שמייצג גם בתורה הזאת, וגם בלוגותרפיה, זה משהו מאוד מאוד חזק, הנוכחות ברגע, היכולת הזאת לחוות את הרגע הספציפי הזה, שלעולם לא יחזור. זה רגע חזק, זה מעלה את רמת האושר, את רמת ההתרגשות, אתה מרגיש חי.
אז כאן ועכשיו זה בדיוק ההפך מהפסיכואנליזה של פרויד, ובוא נתחיל מזה שעוד לפני שנולדת, ששחית שם ברחם, וזה מגיע מגרמניה, זה מגיע מאותה גרמניה של פרויד, וזה לוקח אותנו לסוג של התמודדות עם המציאות כדי לייצר עתיד.
ממש כך. אם אנחנו מסתכלים על התורות האלה, התורות האלה לא מתרכזות בעבר. זאת אומרת, ברור שאנחנו ככה, כמו שאמרנו, אוסף של תבניות שהרי נוצרו מעבר, אבל בסוף זה היכולת שלנו לשנות את העתיד שלנו, הבחירה שלנו.
אז הלוגותרפיה, נקודת הפתיחה של הלוגותרפיה, זה בעצם לקחת מציאות, לעוות אותה גם אם צריך, לא בהכרח סתם רק לשנות זווית ההתבוננות, אלא ממש לייצר מציאות מתוך המציאות, ועם זה להתמודד, נכון?
היכולת של הלוגותרפיה זה קודם כל הבחירה שלי. קודם כל להבין מה חשוב לי, מה
הערכים שלי. ויקטור פרנקל יושב לו שם בגטו, ומסתכל והכל נחס, וסוף העולם, סוף העולם נמצא על סף, עוד רגע אחד קדימה, והוא הופך את זה למשהו, ללה-לה-לנד, ומתוך זה הוא מצליח להחזיק את עצמו.
אני לא יודעת אם הייתי קוראת לזה בדיוק ככה. אני יכולה להגיד שדווקא מתוך המקום הכי נמוך בעולם, במקום של הכאב, כן. וזה מדהים, כי התורה הזאת הרי הייתה, אתה יודע, לפני 80 שנה אנחנו מדברים, והיום היא, כמה היא תופסת? כמה היא תופסת ככה בעולמנו, שאנחנו רואים את החטופים שלנו, שרק יחזרו כולם עד האחרון החטופים, שאנחנו שומעים את החוויות שלהם, אנחנו מבינים שבתוך המקום הכי נמוך בעולם, גם שם היו קשרים בין אנשים. היו אנשים שהיו מוכנים אפילו להישאר עם החברים שלהם, ולא לצאת למורות התופת שהם נמצאים והגיהנום שהם נמצאים. וגם הוא, כשהוא נכנס, הוא נכנס עם הדפים ככה, שהוא כבר יודע שהוא רוצה לכתוב את תורת המשמעות, את התורה הזאת, שהוא רצה להביא לעולם את ה... ואז לקחו ממנו את הדפים האלה והשמידו אותם. ובמשך כל הזמן הזה הוא חשב איך הוא יוצא מהמקום הזה כדי להפיץ את התורה הזאת לעולם וכדי שהעולם יוכל ליהנות ממנה. ומתוך המקום הזה דווקא של הסבל, איזה משמעות הוא יוצא פה לסבל? הוא אומר, הסבל יש משמעות אחרת, כי הוא סבל כל הזמן הזה כדי שבאמת הוא יוכל לתת משהו. עכשיו הוא גם אומר, מתוך המקום הזה כשיש לי ערכים ויש לי את המקום הזה, יש לי בחירה. אפילו בתוך התופת, שלקחו ממני את הגוף שלי, ולקחו ממני את הנפש, את הרוח לא יכולים לקחת לי. וזה...
אז זה חופש הבחירה, זה חופש
הבחירה.
חופש הבחירה. זאת אומרת, אתה יכול לקחת לי את כל העצמאות ואת הכל, אבל את החופש לחשוב אתה כנראה לא יכול לקחת.
בספר הבחירה של אדי טבע, דוקטור אדי טבע אגר, כן. יש שם משפט מאוד חזק שאימא שלו אומרת, ממש בשם נכנסות לגטו, אימא שלו אומרת לה, את מה שיש לך בראש אף אחד לא יכול לקחת. וזה בדיוק המשפט, את מה שיש לך בראש, מה שיש לנו בראש, רק אנחנו מחליטים. והמילה הזאת, אין לי ברירה, זה בכלל משהו שאנחנו לא קיימת לפי התורה הזאת, כי תמיד יש לנו ברירה. ואנחנו צריכים להחליט. יש משפט של ויקטור פרנקל שלא אומר שבין הגירוי לתגובה יש מרווח. ושמה אני יוצק את המשמעות הפרטית שלי. אני שמה מבינה מה חשוב לי, ואיך אני רוצה שהחיים שלי ייראו, ואיך אני רוצה להגיב בסיטואציות מסוימות. וזה גם משהו שמאוד מאוד דומה לגשטלט, כי בדיוק כמו שיש לי בחירה, מה מגיע איתה עם הבחירה? אחריות כמובן. וגם פה זה מייצג את שתי התורות, האחריות האישית הזאת.
זה שבחרת, סבבה, אבל אתה צריך גם ללכת עם זה הלאה, יד ביד. אתה צריך לקדם את ההחלטה הזאת.
בתוך מקום שיש חופש, יש גם אשמה. כי אנחנו אף פעם לא יודעים אם הדרך שבחרנו היא הדרך הנכונה. תמיד זנחנו איזושהי דרך אחרת, שאנחנו צריכים, מה שנקרא, להבין שבתוך הדרך הזאת, יכול להיות שהיה גם, יכול להיות גם שם מדהים, אנחנו לא יודעים. וזה חלק מהתסכול.
וכל זה בגלל הרוח, לא?
וואו.
הרוח הזאת
לוקחת... זה ויקטור פרנקל, הכל בגלל הרוח. הכל בזכות הרוח.
שלומי שבת יודע, מכיר את ויקטור? כאילו, אם ככה שלום שלום או...
אין לי ספק שהשיר הזה נכתב מתוך המקום הזה. אין לי ספק.
ואם לא שלומי, אז לאה. לאה בוודאות.
לגמרי.
נכון, אחותו. איזה יופי. אז אנחנו נקשיב לו קצת. יאללה, בגלל הרוח.
נשמח.
אני את ואל שלצידי עוד מנה
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז הכל בגלל הרוח, לפחות יש את מי להאשים.
יש את מי להאשים, אבל גם יש את מי, מה שנקרא, להבין את עצמנו. בסוף הרוח הזאת היא אנחנו עצמנו, כמו הכיסא הזה, זה הרוח הפנימית שלנו.
את יודעת, חופית, את יושבת פה ואנחנו ככה, מה שנקרא, שותים קפה, ואנחנו משוחחים וכיף לנו, אבל בפרקטיקה, במציאות זה עובד. אתרי, כאילו, זה העבודה שלך.
האמת היא שאני יכולה לספר לך שזה לא רק העבודה שלי. אחרי הרבה מאוד שנים כקרייריסטית, אני עזבתי את העבודה, ובאמת אני מקדישה את זה.
התעסקת איזה במחירות ובדברים אחרים.
עבדתי בעולם הפארמה.
והיית בכלל, רצית להיות רופאה פעם סיפרת.
נכון.
ועד היום, מה שנקרא...
אתה כן זוכר מהסדנה.
אני זוכר, כן. ואמרת, אני ככה מסתכלת על אמא שלי בחצי קריצה, אתה אומר, לא נתתם לי. אבל את כבר רופאה. את פוגשת אנשים שנמצאים במצוקה, ואת מסייעת להם. את יכולה לחבר אותנו פה לאיזה סיפור?
אז אתה יודע מה שעשית עכשיו דרך אגב, זה שיטת טיפול מדהימה. לשנות את הסיפור שלי. ברגע שאנחנו, יש לנו איזשהו סיפור בראש, ואנחנו יכולים הרבה פעמים לתת לו איזשהו, מה שנקרא, תוכן קצת אחר, וזה מאוד מאוד מרפא. לא רופא, אבל זה מרפא, זה יכול לעזור לרפא. ובאמת, הרבה פעמים מגיעות אליי מתאמנות, אני מלווה נשות קריירה. אני מרגישה שזה פשוט, יש לי הרבה מה לתרום. אתה יודע, מתמודדות הרבה מאוד פעמים עם תרבות ארגונית שקשה להם, או עם פוליטיקה ארגונית, או לחילופין, הם רוצות לעשות פתאום איזשהו שינוי כיוון. עכשיו, יש המון אשמה. דיברנו על חופש הבחירה, חופש ה... ובאותה מידה יש גם אשמה. מישהי mm-hmm. שמרוויחה משכורת מאוד גבוהה. והיא נמצאת במקום שהיא הרבה מאוד שנים צעדה לקראתו. חטפה המון המון מכל עבר, צעדה בדרך והגיעה לאיזשהו מעמד עם משכורת, ואתה יודע, וגם הרגילה את הילדים שלה לאיזשהו מצב כלכלי מסוים, ופתאום היא לא מרגישה משמעות בעבודה. אז יש כאן אשמה, ואז היא מגיעה אליי, ועם המון ירידות עצמיות.
זאת אומרת, היא כבר בתוך הלופ, היא כבר בתוך המקום, היא לא מתכננת לעזוב, היא לא נמצאת בין עבודות, היא כאילו נמצאת בתוך משבצת, ולא נוח לה בתוך המשבצת הזאת. לא שהיא רוצה לעזוב אותה, להחליף אותה.
היא עדיין לא יודעת שהיא רוצה לעזוב אותה. Okay. היא רק פתאום חשה שהיא לא נמצאת במקום הנכון לה. אני קוראת לזה שמישהי ששותה מים, דג ששותה מים מתוקים, פתאום נמצא בתוך מים מלוכים. הוא צריך, היא צריכה לחפש את עצמה מחדש. ויש פה, מה אני עושה? מה אני עושה פתאום בגיל הזה שאני כבר, ועשיתי כברת דרך, ואיך אני אזרוק את כל הקריירה שלי, ואני שומעת המון המון ירידות עצמיות ומחשבות קשות שהן מגיעות איתן. ופה, למעשה, כאן, פה מתחיל הטיפול, פה מתחיל החוויה.
אז מה את עושה? את עוזרת להם להתבונן על המציאות מזווית חדשה, או שאת פשוט מעצימה אותן?
להעצים, זה מי שיכול להעצים אותם בסוף, כמה שזה יישמע מצחיק. אנחנו מאוד נהנים להגיד, העצמה, העצמה.
התותחית, אתם, כמוכן, לא, מה זה?
בדיוק.
לא מספיק.
זה לא רק זה, אני יכולה להגיד את זה מהיום עד אינסוף, אבל זה לא יעזור כל עוד היא לא תאמין בזה. ואיך עושים את זה? אנחנו דיברנו פעם על המושג הזה, שאלות סוקרטיות.
כן.
כשמגיעה אליי מישהי, קודם כל אני רוצה לשמוע את החוויה הפנומנולוגית שלה. מה היא חובה בתוך העולם הזה, את הסובייקטיביות שלה? מתוך המקום הזה אנחנו ממש ככה, באמת מוציאות החוצה, מה הערכים שלה, על סמך מה היא בונה בכלל את כל ה... על מה הערך שהיא נשענת עליו, מה הערך העצמי שלה, איך היא רואה את העתיד שלה, מה היא הייתה מדמיינת, מה היא חולמת. עכשיו, מתוך המקום הזה, כל הדבר הזה ממש מושתת על שיטת הלוגותרפיה, וגם שיטת הגשטלט, זה לחוות את הרגע. זה הרבה פעמים, אגב, זה לצאת למקום שחווים בו רוחניות. אפרופו דיברנו, רק שנייה אחת אלי, נגיד על המקום הזה של הרוחניות. שאלת אותי, מה זה מרתון? אתה יודע מה זה להגיע למקום שפתאום 40 אלף איש רצים ביחד?
לא.
זה תחושה כזאת של אילאיות מטורפת, שפתאום לכל כך הרבה אנשים יש מטרה משותפת, שהיא מטרה שהיא נשגבת ממני, זאת אומרת, היא מעבר אליי.
עשית את זה כמה פעמים, נכון?
אכן.
את כאילו לא נורמלית מקצועית.
לא נורמלית מקצועית? הנה, נתת לי מה שנקרא עוד...
עוד עצמה.
ואני אגיד לך את האמת, גם השבוע אני ארוץ בחצי מרתון בתל אביב, ואני מאוד מרוצה. ובאמת, אבל המקום הזה של להתחבר למשהו שהוא מעבר אליי, הוא מקום שמאוד עוזר. כשאותה נועצת מגיעה אליי, ואנחנו מבינים את התרומה שלה, כי הרבה פעמים היא לא מעזה.
אני רוצה בלי שם, כמובן, חובת אנימוס המתבקשת והסודיות, אבל אני רוצה סיפור אמיתי.
סיפור אמיתי. הגיעה אליי מתאמנת, שיש לה בוס, וככה, מצד אחד היא מאוד אוהבת את העבודה שלה, והיא מאוד, ומאוד מעריכה את העבודה שלה, ומצד שני, היא חובה המון ביקורת מאוד מאוד קשה. עכשיו, אתה שואל, אתה בסופו של דבר, אם הייתי יכולה, לא הייתי מגיעה עוד יום אחד לעבודה הזאת.
עכשיו, עד כדי כך.
עד כדי כך. ואז אני שואלת אותה, מי שם לך אקדח לרקה? למה את ממשיכה להגיע לעבודה?
מי מונע ממך לא להגיע?
בדיוק. עכשיו, מתוך המקום היא. הזה, יש פתאום איזושהי מחשבה רגע, שיש לה פה שתי משמעויות. מצד אחד, משמעות של ערך עצמי, ומצד שני, משמעות של, של הקריירה שלה וכן הלאה. עכשיו, כשהיא בוחרת, אז היא אומרת, כאן הרבה יותר חשוב לי המשמעות של הקריירה ושל להיות אשת קריירה. עכשיו, לפעמים אני שומעת את זה דרך אגב, סיפורים שאנשים מספרים שהילדים שלהם, הם חווים את זה מהילדים שלהם, נגיד, או חווים את זה מההורים שלהם, ועדיין הם בוחרים להמשיך, כי הערך הזה, נגיד, של ההורות, או הערך הזה של, של להיות, של כבד את אביך ואת אמך, הוא ערך מאוד חזק. אז למרות שהם נכווים, הם ממשיכים ללכת.
אז מה, פתחת את, היא באה, שמאל, בארגז הכלים, מה הוצאת משם?
אז קודם כל, אחרי שהיא מה... הבינה, קודם כל, אגב, זה נשמע מדהים, אבל היא בהתחלה לא מבינה את זה. זאת אומרת, כשהיא מספרת, היא פתאום מתחילה לשמוע גם את הסיפור, כמו שעשינו פה עם הכיסא הריק, ולהבין מה היא חובה.
היא שקפת עצמה דרכך.
בדיוק, היא משקפת, יש פה איזה סוג של הדהוד. ולאחר מכן, כשהיא מרגישה את זה וחובה את זה, יש משהו בחוויה הזאת, שהיא מתחילה להבין באמת את העוצמות שלה, ומה היא בכלל, מה היא רוצה, ולמה היא ממשיכה להגיע, כי זה מתוך מקום של משמעות, משהו שחשוב לה, היא מקדמת משהו. היא מקדמת משהו שהוא הרבה יותר נשגב ממה ש... כלומר, מהחוויה של... למשל אוטובוס.
בסופו של יום או בסופו של תהליך, הרי את גם, את לא מושכת את זה, הרי את בלי די, אני יודע.
זה
היא,
תהליך יחסית קצר דווח.
היא נשארה, כן, אני, לשם אני מכוון, היא נשארה במקום שלה פשוט הרגישה בנוח?
האמת
איך היא? הסיפור נגמר?
הסיפור הספציפי הזה נגמר שבסופו של דבר, אחרי שהרבה מאוד זמן, כן. היא לא איזה להגיד, לפתוח את זה מול הבוס. היא יום אחד החליטה שזה משהו שהיא חייבת לעשות. ואיכשהו הקונסטלציה של הדברים קרתה כך שהיא אמרה, ואז הבוס היה בשוק, הוא לא ידע שזאת החוויה שלה. וכשהוא אמר לה, אני מתפלא, למה לא אמרת לי עד היום? הוא גם לא רוצה להיחוות כבן אדם כזה, כלומר, בעולם התוכן שלו, הוא גם רוצה להיות לידרשיפ, הוא גם רוצה להיות לידר, הוא גם רוצה להעביר, הוא לא עשה את זה בצורה הזאת. ואז כל הדברים השתנו. עכשיו, זה לא תמיד כזה ורוד, אבל יש המון המון התפתחות בתוך התהליך הזה. לא תמיד הכל נפטר ו... ואני לא אספר, אבל הרבה מאוד פעמים עצם המודעות הזאת עוזרת לפתוח ולהגיע לפתרונות. וכאן נכנסת גם נתיב החוויה וגם נתיב היצירה, וגם דרך אגב, הערכים התייחסותיים, איך אני בוחרת להתייחס לסיטואציה.
איך את בוחרת להתייחס לסיטואציה?
נמשיך את זה אחרי השיר.
נמשיך את זה אחרי הודעה.
אחרי הודעה.
עם הפסיכולוגית שלה.
בדיוק.
יש לה יופי של פסיכולוגית. הודעה זה דבר נהדר. שואל להקדיש לה אנרגיה של הקשבה, היא לוקחת את המילים למקום מאוד רך, רוטף, מספיק גבוה כדי שהם ירחפו להם על עננים, אבל גם אם גם יש שם על האדמה ועם בלבן של העין, היא יודעת לגעת בלי להתבלבל.
והיא כותבת את השירים לעצמה.
כן, היא מקסימה.
מדהים.
איזה כיף.
שגזרת עליך חיים עצובים לעשות את עצמי לא יודעת מה איתך לא אכפת לי רוב הזמן אני שותה גם בשבילך אני קוראת הרבה ספרים ומסמנת בזוהה את כל מה שמי שכתב היה מסביר לך טוב יותר אני קורבן של רשתות מדפדפים שם אנשים אני טובעת שם עמוק בסוף עם כל הרדודים אני בת ערובה לפחדים שלי אני בת עצובה להורים שלי מה ללשון אבל כל המילים שרציתי כל כך תובנות של החיים הן מקלחות לאלכוהול כשאתה רוצה ואתה שקוף מתמחרים אותך בזול ולא בריא לדמיין שיום אחד יהיה לי את הכל העמודה שלי תשתלם כשלא יהיה לי כבר חשוב העבר שלי תתעקם מדיוק כשאתה תכנית לשוב הקרמה איזה פאקינג ביץ' וזה מה יש הוא גדום הוא בגיבורת שלי אפסים הכי אפלי כשעצור אני בת ערובה לפחדים שלי אני בת עצובה להורים שלי זה בא לי
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
איך גזרת עליך חיים עצובים? זאת הודעה מספרת לפסיכולוגית שלה. ואני, את יודעת, דיברנו קצת ככה תוך כדי השיר, על דברים שקשורים לתוכנית, כן? לא... ויש משהו ש... את יודעת, אנחנו... הטלפון שלנו מפוצץ בפושים כאלה של... של סיפורים שמפה עד להודעה חדשה, ואנחנו לפעמים מתעסקים, יש לי איזו תחושה שמעבר לקונחייה הקטנה הזאת, יש משהו יותר גדול, ואנחנו חלק ממשהו יותר גדול. אפשר לקחת את זה מן הכלל אל הפרט?
מהפרט אל הכלל ומהפרט...
כן, מהפרט אל הכלל, כן.
בוודאי, זאת אומרת, זה דו-כיווני, אתה צדקת. זה ממש דו-כיווני. אנחנו מדברים פה באמת גם על מודעות, וגם על חוויה, ודיברנו על פנומנולוגיה, ודיברנו כאן שבכל זאת, בתוך הדבר הזה צריך להיות דו-שיח. ואיך יוצרים דו-שיח? זה ממש, כמו שאמרנו כבר מההתחלה, שיחת חרשים. אז קודם כל, באמת, היה לנו פה את הדוגמה הזאת, שבאמת של סיפור האינדיק, שזה חלק מהעניין. זאת אומרת, שגם בתוך החברה, שיש בה כל כך הרבה, גם פיצול, וגם הרבה פעמים, יש פה הרי בסופו של דבר מלחמת משמעויות. זאת אומרת, משהו שמשמעותי למישהו אחד, הוא שונה ממה שמשמעותי למישהו אחר.
אפשר לשים את השר לענייני גשטלט בכנסת, ושייתן לנו, כאילו, איך עושים את זה בקבוצה? זאת אומרת, אפשר לעבוד בקבוצה בכלל, אפשר לעבוד על קהילה בעניין הזה, איך עושים את זה?
אז זה דבר, זה ממש, ממש, ממש חשוב, כי זה גם בשתי התורות, כמו שאמרתי, גם בדורת הלוגותרפיה וגם בגשטלט. קודם כל, שיש משמעות לקהילה, פתאום כולם מתחברים, אנחנו מחוברים למשהו הרבה יותר גדול מאיתנו, אנחנו נוצרת לנו כאן משמעות, ואנחנו פתאום לא מרגישים בכלל שיש כאן, אתה יודע, נתינה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות דברים ענקיים, ולצאת מעצמנו לחלוטין, בזכות זה שיש לנו משהו שהוא גדול מאיתנו.
את יודעת, אחת הבעיות שלנו במציאות המודרנית שלנו, זה אנחנו חווים איזשהו ניקור כזה, של תקשורת דיגיטלית, זאת אומרת, נורא קל להתחבר את זה. הרבה יותר כיף לשחק עם המסך, מאשר לדבר עם, 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 עם אנשים וכולי. ולפעמים דווקא הטכנולוגיה הזאת שיוצרת את הניקור ואת החיץ, היא דווקא כן מאפשרת לנו להתחבר. תראי את הזום. הזום הרבה פעמים דווקא חיבר בין אנשים, הוא אפשר לאנשים כן לדבר או לייצר איזשהו שיח. אני בעצם שואל אותך, איך אנחנו רותמים את המציאות המודרנית הזאת בעולם הטיפולי?
אז כמו שאנחנו יודעים, לכל דבר יש לכאן ולכאן. נכון, כן. בכלל, כל הרשתות והתקשורת היא מצד אחד מקרבת, ומצד שני גם יכולה להרחיק. Mm-hmm. איך אפשר? קודם כל זה מאחד אותנו, אנחנו יכולים להתאחד. החיסרון
הוא יתרון.
אנחנו יכולים היום להתאחד עם אנשים מכל העולם. אני בקרוב מתחילה סדנה שבכלל מועברת בניו יורק, ואתה יודע, והיא בזום. מי היה מאמין?
את בסדר עם השעות, כאילו בצהריים שלך זה הבוקר שלהם.
אנחנו נסתדר איך
שלא יהיה בצהריים שלהם, זה לפנות בוקר שלנו. אבל את עובדת 25 שעות ביממה. כמה שעה קודם פשוט, נכון?
הרבה לפני, כן. אבל מה שבאמת יפה כאן, ואתה יודע, אלי, זה מאוד חזק. בסוף, אתה יודע, יש הרבה פעמים קונפליקטים, אבל כשאין באמת את הקשר, אז נורא נורא קל להיות עם העמדה שלנו. העמדה שלנו מאוד מוצקה כשאין קשר אישי. ברגע שנוצר קשר אישי, פתאום רואים איך הכל מתרופף. אתה, לא יודעת אם יצא לך להיחשף לתוכנית הזאת שהייתה בין אנשי העוטף לאנשים שנמצאים לגמרי בצד השני של המפה הפוליטית. ופתאום ככה היה שיח מאוד כן ואותנטי, שכל אחד אמר שם, פתאום שיש הכירות, הדברים יכולים להיות הרבה יותר, אפשר לגשר. ואגב, עדיין אפשר להישאר בקונפליקט מסוים, אבל הקונפליקט הזה הוא קונפליקט שאפשר עדיין להיות בדו-שיח, וזה דבר שהוא סופר חשוב.
יש משהו מאוד מעניין שעולה לי ככה מהדברים שלך, זאת אומרת, יש טיפול של הפרט, יש טיפול של קבוצה, אבל יש גם של טיפול של הפרט בתוך הקבוצה.
אכן.
זאת אומרת, וזה כאילו האינטראקציה של אדם עם הסביבה שלו, שזה גשטלט.
לגמרי, לגמרי. אתה זוכר שבסדנה שלנו איזה כוח ועוצמה הייתה לכל אחד ואחד, ביכולת שלו קודם כל להיות מחובר לעצמו?
אני זוכר שהיה עוגיות והיה ופלים, לימון עם שוקולד ביחד בקופסה.
זה לא אני הייתי אחראית.
זה לא את.
אבל מה שכן הייתי אחראית זה על כל התרגילים האלה, החווייתיים.
כן, והכרטיסיות.
שפתאום יצא לנו לדבר אחד עם השני, פתאום יצא לנו שמישהו ידהד לנו את הדברים, פתאום יצא לנו שמישהו אומר לנו, מישהו שהוא גם יכול להיות, אגב, לא קשור אלינו, מישהו שאנחנו לא מכירים, אתה מכיר את הנושא הזה של לנסוע עם מישהו ברכבת, ופתאום לספר לו, יש כזה סיפורים כאלה, כמו של פורסט גם כזה, שדווקא אתה נמצא ואתה פוגש איזה מישהו, ואתה יכול לספר לו את כל חייך, כי אתה לא תפגוש אותו כנראה עוד הפעם.
כמו לכיסא הריק שהיה לנו
קודם. בדיוק, הכיסא הריק. זה יכול להיות שזה משם הם לקחו את הרעיון הזה, הם גם גשטלטים שם בסיפור הזה. אז באמת, היכולת הזאת להיות עם אנשים, ופתאום להוציא את עצמנו, כי כשאנחנו נמצאים אגב בקבוצה שכבר מכירים אותנו, יש לנו תפקיד מסוים, יש לנו מסכה מסוימת. דווקא כשאנחנו מגיעים לקבוצה חדשה, ואנחנו לא חייבים לשחק את אותו משחק, ואנחנו באמת, יש לנו שאלות סוקרטיות מאוד מסוימות, שאלות ששואלים אותנו שמדברות על משמעות.
מה זה שאלה סוקרטית? רגע, בואי, שתייה, רגע, תחזירי אותי ל...
השאלה, שאלה סוקרטית זה שאלה, בוא נגיד, אפשר לקרוא לה שאלה משמעותית. זאת אומרת, שאלה ששואלת אותך בזווית מאוד מסוימת, שאלה ששואלת בזווית מאוד מסוימת אותך על משהו. כלומר, אני יכולה להכיר אותך, אבל אני, אם אני אשאל אותך, למשל, באיזה שעה ביום אתה הכי אוהב?
זה לא שלנו.
לא שלנו. איזה שעה... הנה, דיברנו על פעילי הטכנולוגיה, יש גם כאלה דברים. יפה, מישהו רצה לתקשר איתך, שתדע.
אוקיי.
לא אפשרת לו כרגע.
אוקיי, מה שנקרא, נחזור אחר כך.
בדיוק, אוטוטו. אז ככה, באמת, הרבה פעמים היכולת שלנו דרך שאלות זה להגיע למקומות הרבה יותר עמוקים בתוכנו, ולהבין דברים שלא הבנו לפני כן. ואגב, משהו שאנחנו מצליחים להגיד במילים, זה משהו שהופך להיות הרבה יותר חזק ומשמעותי, למעשה בלי מחשבות ש... שאנחנו לא בדיוק יודעים מה הלך שם. יש אפילו ציור כזה.
איזה ציור? את מציירת. אולי תציירי לנו אותו גם, כן.
בהזדמנות.
בהזדמנות. יש, אני כאילו לוקח מהדברים שלך, חופית, שבעצם הזהות האישית שלנו נקבעת על ידי היכולת שלנו להתבונן עליה, אל המציאות שלה, ליצור מציאות אחרת, וזה של הלוגותרפיה, והחלק הזה של שייכות לתוך המרחב שכולל אותנו.
אז נושא השייכות הוא נושא מאוד מאוד חזק. זה כשאנחנו מגיעים למקום שאוהבים אותנו, שאנחנו מרגישים שייכים, אנחנו מרגישים שרמת האושר שלנו עלתה. וזה דבר מאוד חזק.
ואיך גלי אתרי עשתה את זה? כאילו, בסופו של דבר, עשי מה שאת חושבת, לא?
היא לגמרי לוגותרפית, זה שיר לוגותרפי לחלוטין, גשטלתי לחלוטין.
בשביל זה שמנו אותו פה.
זה אתה בחרת, תודה.
אני רוצה להגיד לך תודה. אני רוצה להגיד לך תודה מכיוון שלקחת איזה משהו עמום לגמרי מבחינתי, שם טריגר שהיה, פירקת אותו, הוא ככה לרסיסים, הרכבת אותו כמו לגו מחדש, וחיברת לנו אותו גם לדברים שעוד כבר עוברים לי בגרון, לוגותרפיה, וכבר נשאר שם משהו, וגם המציאות העכשווית שלנו, וגם עשית לי על הדרך טיפול.
ואתה שאלת אותי שאלות משמעותיות, מה שעזר להוציא את הכל החוצה, אז תודה רבה לך, אלי.
אז זה היה ממש כיף שבאת לפה, ותודה על הדברים האלה, זה ממש כיף היה להיות פה.
תודה רבה, תודה שהזמנת אותי. תמיד אופי. כיף לבוא לפה, תודה.
אז בוא נשאר גלי אתרי.
יש לך זמן לגדול, כמה יפה קחי את העולם כמו פרי, קחי כל מה שאפשרי, אין אחת כמוך, את כבר
ועל רקע השיר הנהדר הזה אני רוצה להגיד תודה, אני רוצה להגיד תודה לרדיו סול על הבמה הזאת, תודה לחופית שהייתה איתי בשעה הנהדרת הזאת, שהחטופים יחזרו כבר הביתה, לא יודע איך זה קורה, אבל זה לא אחריות שלי, אני רק מהמקום של לחבק ולאהוב, ושהגשטלט הזה ייקח אותנו למקומות טובים, תודה שהייתם פה, ונתראה בתוכניות הבאות.
על עצמי, קשה לי להסביר במילים את מה שקורה בפנים, את מה שקורה